חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו יכנס היום דיון מקדים בנושא ההקלות בסגר, לקראת הדיון שיהיה ביום שלישי בקבינט הקורונה. בדיון היום השתתפו השרים גנץ, אדלשטיין, כץ ושי, וממונה הקורונה, הפרופסור רוני גמזו, וזאת במטרה להגיע להבנות סביב המתווה ליציאה מהסגר. במשרד הבריאות נוטים לאפשר את פתיחת גני הילדים כבר ביום ראשון הבא, בהתאם לירידה ברמת התחלואה, ועריכת בדיקות סרולוגיות לגננות עוד בטרם יחזרו לגנים. זאת בניגוד לעמדת ממונה הקורונה, שסובר כי יש לפתוח את המערכת רק כשמספר הנדבקים החדשים ביום ירד ל-2,000. כתבנו צבי טסלר מוסר כי לימודים בבתי הספר מכיתה ה' ומעלה לא נמצאים בשלב זה על הפרק. בעולם הישיבות, ראשי הישיבות מבהירים כי אם מעמדן של הישיבות לא יושווה לאלו של גני הילדים הצפויים להיפתח בעוד כשבוע, הם יפתחו את ישיבותיהם בכל מקרה. זאת בשל מה שהם מגדירים חיסון עדר שהתרחש בישיבות. משרד הבריאות עדכן כי אתמול הובחנו 887 נדבקים חדשים בקורונה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי מספר החולים המאובחנים בקורונה בצהל עומד על 1,425. כתבנו איתי גדסי מעדכן כי בשעה זו צפויה ועדת החוקה לדון בערכת מצב החירום המיוחד. הפרופסור נדב דודוביץ', מנהל בית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת בן גוריון וחבר בצוות המייעץ לפרופסור גמזו, אמר הבוקר בראיין לכל חי כי הנתונים אומנם מעודדים, אך יש להיזהר עם שחרור מוקדם של הסגר והחורף המתקרב.
אנחנו בהחלט רואים מגמה של שיפור, המגמה הזאת כבר נמשכת מעל לשבוע. הנתון שבעיניי הכי חשוב זה אחוז הבדיקות החיוביות, שנמצא באופן מתמשך בירידה. מדובר בריצת מרתון, זה ייקח הרבה זמן, וגם בסוף התהליך אנחנו עדיין לא נוכל לעשות התקהלויות גדולות. אנחנו עדיין צריך להמשיך להיות עם המסכות ועם הנושא של הריחוק הפיזי, וצריך לזכור שאנחנו גם נכנסים לתקופת החורף.
המשבר הפוליטי. בכחול לבן חוזרים על דרישתם לאשר תקציב לשנת 2021, ומזהירים כי מי שיתרפד זאת לא יישאר בהנהגה. כך אמר חבר כנסת איתן גינזבורג, יושב ראש סיעת כחול לבן, לבצלאל כאן בריאיון במהדורת הבוקר.
כמובן שכל האופציות על השולחן, אנחנו אומרים את זה באופן מפורש, ואם הם לא יתעשתו ולא יפעלו לכך שיתחילו לעבוד על תקציב 2021 והוא יעבור במועד שבו הוא חייב לעבור, אנחנו נדאג לכך שמי שיתרפד את העברת תקציב לא יישאר בהנהגת המדינה.
מנכ״ל יד שרה משה כהן אומר כי השפוז הבית בציבור החרדי הוכיח את עצמו. אלפים משתתפים במחוללי החמצן במקום להגיע לבתי החולים ומצילים את חייהם. בריאיון בכל חי הבוקר אמר כי כבר לפני 7 חודשים בתחילת משבר הקורונה זיהה אורי לופוליאנסקי את המצב והביא לארץ 5 מטוסים עם ציוד רפואי. יושב ראש ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת צבי האוזר פנה ליושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד והבהיר לו כי סיעתו דרך ארץ תתנגד להצעת לפיד להקים ממשלה חלופית. יאיר תתקדם, לא תהיה ממשלה עם המשותפת, אמר האוזר בסרטון שהפיץ הבוקר. הבוקר טען יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר כי אנשי כחול לבן סגרו עם לפיד על הקמת ממשלת מיעוט עם בלד והמשותפת. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מיד.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9 מהחיידקים.
היום הטמפרטורות יוסיפו לרדת והן תהיינה רגילות לעונה, מחר וביום שלישי ללא שינוי.
תחזית מזג האוויר בחסות 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה ומשמידה 99.9 מהחיידקים.
עד כאן חדשות כל חי.
בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב, בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעל איבר עורכת ומפיקה, מוטי קופפר איתנו, יעל איבר צייטלין. עורכת ומפיקה מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני. אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ואני רוצה כבר לומר שלום, בוקר טוב לרחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
בוקר טוב וחורף בריא לכל עם ישראל.
כן, חורף בריא וקל שיהיה, וכמה זה מקבל משמעות.
נכון.
כן, אז אני מבינה מיעל שדווקא היום את רוצה לפתוח לנו את התוכנית עם כמה מילים על דוד רפאל בן עמי, שהוא, אני מבינה, זמר חוזר בתשובה, נכון, חסיד ברסלב, ראיתי בדיוק את תמונה שלו ככה עם הזקן ועם האדרת הפנים הזאת, איזה מראה.
נכון. אז ככה, אני באמת הכנתי נושא אחר לדבר בו היום, אבל החיים, כמו החיים, הם עוצרים אותנו ומבקשים מאיתנו לקחת תשומת לב ברגע הזה, לתוכניות העתידיות, לחיות את העובדים. דדי בן עמי, שבעצם במשך השנים בחר לקרוא לעצמו בשמו המלא ולא בכינויים, דוד רפאל בן עמי להלוי פיינשל, והוא בעצם, ואני הכרנו בדרך מאוד מעניינת עוד בהיותי בצבא. זאת אומרת שבכלל לא היינו בעולם של תורה ומצוות, אף אחד מאיתנו, ואני שירתתי בסיירת הדרוזים בעין יב. החיילים הם בעיקר היו גששים, רק ידעו עקבות להגיד מה הבעיה, אבל מי שבאמת טיפל בבעיה זה כל מיני סיירות של הצבא ששכנו קרוב אלינו, ודרכם היו יוצאים לפעולות. באחד הסיירות שירת חייל בשם אריה אלדר, שבעצם הם רק המתינו רוב הזמן, חלק מהזמן, היה לו זמן פנוי, יצא ששוחחנו וגילינו שאנחנו מאוד מחוברים לספרות ושירה כתובה, והתחילו שיחות נפש, ואחר כך שמרנו על קשר, ועד יום אחד הוא אמר, אני חייב להכיר לך מישהו מנהלל. ואמרתי בסדר, וכך הכרתי את דדי בן עמי. הפכנו לשלישייה מאוד חברית, ומה שקרה זה שבעצם הם שניהם למדו משחק ודרמה ותנועה אצל נולה צ'לטון ואצל נועה אשכול, והם בעצם היו באיזה עולם שאני לא כל כך הכרתי. בכל יום שישי היינו יושבים בבית קפה קסית בדיזינגוף, ישבו שם אריק איינשטיין, שלום חנוך, כל מיני זמרים, שחקנים. ביום שישי אחד מגיע חסיד חב"ד מאוד תמים, עם פנים מהירות, הרב יוסל סגל ממגדל העמק, ומציע תפילין. דדי בן עמי קם ויצא אליו להניח תפילין באמצע חוב דיזינגוף, שזה מחזה אז בשנים עברו, אנחנו מדברים 48 שנה אחורה מינימום. ובקיצור, הוא מניח תפילין, ואני אומרת בליבי, החסיד הזה, הבחור הזה, הפנים המהירות האלה, זה משהו שמאוד מדבר אליי. עכשיו, במקביל הסתובבנו בכל מיני עבודות זרות. זן, בודהיזם, מדיטציה טרנסדנטלית, בודקים, מחפשים משמעות, מחפשים רוחניות. ביום אחד הם נסו למנזר לעשות ויפאסנה, ואמרתי להם, עד כאן, אני לא הולכת לשום מנזר. הם חזרו, אמרו, או, את יודעת מה אמר הגור מיפן? שהכל בקבלה. וואו. ואז באתי לחפש קבלה. דדי במקביל, דרך היוסלה, הרב יוסלה סגל, הגיע איכשהו לרב גינסבורג. ואז גם אני בסוף הגעתי לרב גינסבורג יחד איתו, כי אני הסתובבתי די הרבה אצל הליטאים. אני רוצה להגיד משהו. הנשמה של דדי בן עמי הייתה כזאת טהורה, כזאת נקייה, שלא חשוב מה הוא עשה, הכל היה נבחן באמות מידת האמת.
וואו.
לא פגשתי אמת כזאת בחיי. יש לו חלק גם בשידוך שלו, שלי עם בעלי. Mm-hmm. הוא למד, הוא היה בחב"ד בהתחלה. הוא למד גם בארצות הברית, בקרונייט, בישיבה שם. והוא שם בבעלי. ובעצם בפועל הפכנו להיות משפחה. אחותו, אני התארחתי המון בנהלל, ואחותו של דדי היא חברה טובה, וגם הספיקה ללמוד הכשרת מאמנות בתעצומות בירושלים.
וואו.
ואנחנו בעצם אמא שלי, והחיים, האחים והאחיות שלי, היה להם קשר מאוד גדול עם דדי. מבחינתי זה עבדה מאוד גדולה מצד אחד. מצד שני, צריך לזכור מה. הוא היה זמר. הוא שר מעומק הנשמה. בשערי זמרה זה קרוב לשערי תשובה. ובאמת אולי זה השער לתשובה. אני שומעת את כל הזמרים היום, שכל כך נוגעים באמונה, מישי ריבו וחנן בן ארי ונתן גושן, ועמדי וכל הזמרים האלה, שפתאום אני אומרת לעצמי, הנה שערי תשובה, הנה שערי תשובה.
וואו.
מי שמסוגל להביא את הלב, להתרונן ולשמוח, יש לו זכות ענקית ומחיי אנשים. וכל המחיי נפש אחת בישראל כאילו הציל אומה שלמה. דדי מנמי יליד זין תשרי. ההפרש ביני ובנו חודשיים, אני זקנה ממנו בחודשיים. ותמיד הוא אמר שהוא חייב בכבודי כי אני זקנה.
כן.
והוא נפטר ביום האושפיזין של דוד המלך, הרי קוראים לו דוד רפאל, והוא נקבר ביום שישי, באחת בצהריים יצאה הלוויה, וידוע שכל מי שנקבר בערב שבת הוא פטור מחיבות הקבר. זאת אומרת שאנחנו באמת מדברים על אדם מאוד מיוחד שהשאיר חותם מאוד גדול בלב שומעיו, והתואר והניקיון והאמת, והוא זכה בארבעה ילדים מדהימים. זה משהו לא יאומן, וגם היושרה, היושרה, כמה יושרה הייתה שם, כמה חסד היה שם, שזה היה מדהים. ו אני חייבת לציין, זה היה מחטף, הוא הלך בשלושה ימים.
וואו.
עונה. תארי לך שצלצלתי לרב אתיאל, שזה אחד הרבנים שעובדים עם הרב גינסבורג, הוא יד ימינו, והוא אומר, אבל אתמול דיברתי איתו אחרי צהריים. הוא היה נשמע חלש, אבל דיברתי איתו. הוא פשוט מחטף. אז קודם כל שהזכות של... של כל הדברים הטובים שאנשים יעשו, שיעשו לעילוי נשמתו, של דוד רפאל הלוי בן אחיה, דוד רפאל בן אחיה לוי, וגם צריך לקחת מהעובדה שכל מה שאפשר לשמח יהודי, מי שיודע לנגן, שינגן, שיהודי אחר ישמח, מי שיודע לשיר, שישיר, מי שיודע לבשל, להעניק ליהודי אחר את האהבה ולהמשיך את השירה והתקווה והאהבה לעולם.
בעזרת השם, מדהים שהתוכנית שלנו היום בלי להתכוון כל כך הרבה נוגעת בשמחה ובמאמץ לשמוח ולשמח. פשוט מדהים, ולא בכדי כנראה אנחנו באמת זקוקים לשמחה בתקופה המאתגרת הזאת. אז באמת שיהיו הדברים לעילוי נשמתו הזכה והתאורה של דוד רפאל בן עמי. כן, את יודעת את השם המלא שלו, אבל אני לא. כן, ושיהיו בשורות טובות, ממש בשורות טובות שיהיו בעזרת השם. רחל, תודה ששיתפת אותנו. תודה.
ההזדמנות, תודה.
תודה, תודה רבה לרחל בולטום, מפתחת שיטת את העצומות, תודה על הדברים האלה.
שומר עלינו, אוהב אוהב אותנו, הוא אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו בנסתרות, גם שם איתנו אבא שלי, הוא מלך העולם. סולח רק אליך או בורח אבא יהוי דתי אבא 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 מלך העולם מלך 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 אבא של כולם שוב ושוב אתה סולח רק אליך או בורח אבא יהוי דתי שומר עלינו, אוהב אותנו, אבא של כולם. במלחמות שומר עלינו, בנסתרות גם שם איתנו, אבא שלי הוא מלך העולם.
איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג. עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרא ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרא ושולמית, כוכבי 9171.
יש לך הרבה דברים על הראש. קניות בלי סוף, בישולים, אפייה, ניקיון. האם זכרת גם לבנש את הקיטל החג?
כביסה לבנה מאפירה עם הזמן. התקדמי לווניש קליה ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וניש, קיבסת, וינשת, הלבנת פי שלושה.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעון? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
גם בסגר, בתי המרקחת של כללית מספקים שירות הזמנת תרופות אונליין במשלוח עד הבית עם שליח או באיסוף עצמי מבית המרקחת. לפרטים כוכבית 2700. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
מים חמים לשבת ומיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10. מיני בר נועם אחד, תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת ומיני בר, נועם אחד, כוכבית 85-10.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, וגם ענתי תהורי איתנו, יזמית ומקימת מיזם חוגה של משחקים משפחתיים לחגים, ולא רק לחגים, שלום ענתי.
שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
בוקר אור, ברוך השם. את יודעת, מדברים על איזושהי חזרה לשגרה, אבל זה יהיה מאוד מאוד הדרגתי. לא יודעת מתי ילדים יחזרו לבית הספר. עכשיו, גם אלה שכבר כן יחזרו, כל כך הרבה ילדים, משפחות נמצאים בבידוד, וכל יום נוספים חדשים. אז מה עושים? איך, בואי תעזרי לנו איך לא להשתעמם, ואיך לא לטפס על הקירות.
אוקיי, okay, אז ננסה, כי זה באמת אתגר משותף לכולנו. Okay. קודם כל הייתי מציעה לא להיבהל מהשיעמום. שיעמום, אם אנחנו נעשה ככה, נסתדר לילדים איזושהי סביבה מאורגנת ומזמינה. אני יכולה לספר לך שלי יש ארגז שאליו אני זורקת את כל הגרוטאות, תבניות ביצים, קרטוני חלב, עיתונים ישנים, שאליהם דבק, הכל בגובה העיניים ומזמין. אז גם ברגעים שבהם אנחנו עסוקות, האימהות, או שדעת מנסות גם תוך כדי לעבוד, אנחנו יודעים שהסביבה מזמינה, ויכולה, בעצם התחושה הזאת של הריקנות שלהם, יכולה גם להוביל למקומות מאוד מאוד טובים, ויצירתיים, והם יכולים להסיק את עצמם. זה דבר אחד.
כן.
מצד שני, אנחנו בתקופה שהיא מאוד מאוד מאתגרת, אבל אנחנו מאמינים באמת שהיא תחלוף, בעזרת השם בקרוב. והיא תהיה, תהפוך להיות ככה משהו היסטורי שאנחנו נזכר בו, ויש לנו הזדמנות עכשיו, כאילו, לא להחמיץ את הרגע הזה. ולכן אנחנו בחוגה הכנו איזשהו אלבום בידוד, יומן בידוד, שהמטרה שלו היא גם להסיק את הילדים בארבעת היסודות שבונים חוסן בילד. הדמיון, הגוף, הרגש והקוגניציה. ובעצם מה שעשינו זה חוברת כזאת, שאנחנו רוצים שהיא תישאר כמזכרת, שעוד 20 שנה הילדים שלנו יוכלו לפתוח אותה ולהיזכר בתקופה הזאת, שהיינו חודשים בבית ביחד סגורים, ושהייתה מגפה, כן, אנחנו נזכר בזה כמשהו רחוק, אבל זה יישאר לנו. ובעצם בנינו את זה בצורה כזאת, זה מתאים לשבוע של פעילות, שכל יום יש רעיונות לכל מיני דברים שאפשר לעשות בארבעת הדברים שהזכרתי.
תני לנו דוגמה ככה, כדי שנבין.
אז קודם כל בנינו את זה בצורה מאוד מאוד חמודה, כאילו הילד הוא איזשהו גיבור על, שבעצם אנחנו רוצים שהוא יחדד את כל החושים שלו ויחלט את כל האיברים שלו, כדי שיוכל באמת לעבור את התקופה הזאת, את יודעת, כמו גיבור על, בשמחה ובקלות. ואז כל יום בעצם מוקדש לאיבר אחר, מתחיל מהחוץ לפנים, מהידיים, מסתיים בסוף בלב, בדרך יש רגליים ועיניים ואוזניים, וכל פעם פעילויות שקשורות גם באמת בגוף, גם ביצירה, גם בפיתוח הדמיון, והמון המון המון דגש על הרגש, על איך אני מרגיש עכשיו, נגיד אם אני מדברת על העין שלי, אז גם לפתח עין טובה, גם את מי הייתי רוצה לראות היום אם הייתי יכול. וככה אנחנו עוברים כל יום, זה גם בעצם זמן איכות שלנו עם הילדים, לשמוע אותם ולתת מקום לרגש שלהם ולהם בכלל, וזה גם באמת רעיונות לפעילויות, ליצירות. החוברת עולה 15 שקלים, כדי
שווה לכל נפש.
באמת כל אחד יוכל להשתמש בה, ועל מנת שהיא תהיה גם נגישה, אז אנחנו שולחים אותה להדפסה ביתית. זאת אומרת, ברגע שאתה רוכש, היא כבר אצלך.
איזה יופי. אז קודם כל בואי נעצור לרגע, ותני לנו איזושהי דרך לתקשר איתך, מי שבאמת רוצה להזמין את החוברת הזאת הביתה, או אפילו כמה חוברות. בעצם חוברת אחת, ואז אפשר להדפיס כמה.
נכון, יפה. בדיוק, זה אחת למשפחה.
זה אחת למשפחה, יפה. איך מזמינים את החוברת הזאת?
אז אני אתן עכשיו מספר טלפון. חוץ מזה אפשר גם באתר, בפייסבוק שלנו, חוגה, משחקים משפחתיים, למי שיש. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב לי לומר, זה שבאינסטגרם, למי שיש, אני גם רק חדשה, אנחנו כל יום מעלים רעיונות לפעילות פשוטה וקלה מחומרים, את יודעת, מדברים שיש בבית לכל נפש, למה לעשות עם הילדים. אז זה גם לכתוב חוגה.
אז אני לא מוותרת לך, כאילו לטובת כל מי שאין לו את כל, את יודעת.
אז אני נותנת מספר טלפון.
אז טלפון, ואני גם רוצה איזשהו טיפ להיום, מה למשל עשיתם היום? אז בואי נתחיל מהטלפון ונחזור לטיפ.
מהטלפון והטיפ להיום. אז ככה, המספר טלפון זה 052238 5091. אני יכולה גם לתת כתובת של מייל. hooga.games, כמו משחקים, strudel@gmail.com.
והפתחת לנו טיפ.
בדיוק, אז זה לא יהיה רק טיפ, זה יהיה ספוילר לכל השבוע. אנחנו בשבת הבאה בעזרת השם נקרא את פרשת בראשית. והשבוע הזה אנחנו הולכים להתכונן לקראת פרשת בראשית. כל יום אנחנו נעשה יצירה סביב מה שנברא באותו יום. שהרעיון הוא באמת לגוון בחומרים. וזה אני אתן גם עוד טיפ. נגיד שאנחנו רוצים לעשות את האור והחושך ביום הראשון. ונגיד, עכשיו אני סתם זורקת כי עוד לא עשינו את המסיבה של היום, אבל נגיד שנשתמש בפלסטלינה. אז ברגע שסיימנו לעשות את היצירה, אני נותנת לילדים להמשיך להתעסק עם הפלסטלינה ולחוש אותה. נגיד שמחר נתעסק עם החול, אז אנחנו בהתחלה עושים את הדבר המובנה, אבל אחר כך הילדים יכולים להמשיך ולהתעסק. זאת אומרת, כל יצירה מזמינה אחר כך להמשך, כי כל יום אני אחשוף אותם לחומר אחר, בדיוק.
וואו, נראה לי נתת פה באמת רעיונות לפחות לכל השבוע הזה. כן, בעזרת השם. בעזרת השם, ושנעבור את כל התקופה הזאת בשלום, ויאללה שכבר הקורונה תהפוך להיות משהו של ההיסטוריה.
בריאות טובה לכולם, נכון, שנה טובה, ושבאמת באמת ננסה לנצל את ההזדמנות הזאת שאנחנו בבית עם הילדים, לרגעים שלא מתאפשרים לנו בשגרה.
בשגרה, כן. היה מעניין. תודה רבה, ענתי תיאורי.
יופי.
תודה רבה על הדברים האלה. שבוע מבורך ונפלא. ענתי תיאורי היא יזמית, מקימת מיזם חוגה של משחקים משפחתיים לחגים, והנה שמענו לא רק לחגים, אלא בכלל. אז תודה רבה לענתי. דיברנו על משחקים, אבל צריך גם לאכול כמו שצריך, גם אם אנחנו בבידוד וגם אם אנחנו בסגר, ואולי על אחת כמה וכמה. וזה מביא אותנו לומר שלום לאיציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב. שלום, בוקר טוב.
אהלן, שלום רחל, שלום למאזינים.
בוקר טוב. אז באמת משבר הקורונה הציף על פני השטח סוגיות רבות, אחת מהן עלתה לאחרונה ביתר שאת, והיא ביטחון תזונתי. אז קודם כל בוא נבין מה זה אומר, כשאנחנו אומרים ביטחון תזונתי, למה אנחנו מתכוונים?
ביטחון תזונתי זה בעצם היכולת של המדינה להבטיח את אספקת המזון של האוכלוסייה בכל תנאי, מזג אוויר, מגיפה, מצב ביטחוני וכו'. בעצם סביב ההתפרצות של מחלת הקורונה, זה מדינות רבות בעולם נדרשו לשאלה הזאת, שאלה מאוד חשובה, שבמדינת ישראל מבחינתנו מקבלת משנה חשיבות בגלל המצב הפוליטי והביטחוני וה סיטואציות שמדינת ישראל נמצאת בהן לצערנו מפעם לפעם. להבנתנו חשוב מאוד לקיים דיון ברמה האסטרטגית, איך מדינת ישראל באמת יכולה להבטיח את הספקת המזון מייצור מקומי לאזרחים בכל תנאים כמו שהזכרתי מקודם, ובהתאם למסקנות שיהיו מהדיון גם לקבל החלטות ולהתכונן, כי זה לא רק אמרה שאומרים אותה באוויר, זה אמרה שדורשת גם החלטות מדיניות וגוזרת כל מיני פעולות, למשל תמיכה בחקלאות, הגדרה של כמויות נדרשות וכו'.
אנחנו באמת בתקופה האחרונה, אני לא מדברת על תחילת הקורונה שאז היה מחסור בביצים, אבל אני רוצה דווקא לדבר איתך על מין תחושה כזאת שהייתה שהישראלים חשו באיזשהו מחסור בחלב בסופרים. אני אומר לך, אני לא גרה בבני ברק, אני גרה בעיר אחרת, ובאמת אני זוכרת ערב חג ירדתי למכולת ולא היה חלב מהדרין שאנחנו כן מקפידים עליו. זאת אומרת, כן הייתה איזושהי תחושה, למרות שכולם אמרו אין שום חוסר ולא יהיה שום חוסר, אבל כן הייתה באוויר איזושהי תחושה של חוסר.
אוקיי. אז באמת, סביב ערב ראש השנה והכרזה על הסגר השני, אנחנו התחלנו לקבל דיווחים בתקשורת ומנקודות המחירה לחשש למחסור במוצרי חלב. למעשה, אם נדייק, אז לא היה מחסור במוצרי חלב, היה מחסור בחלב בקרטון 1% ו3%, באמת גם לפי רמות קשרויות, היה מחסור נקודתי במוצר הזה, שנבע כתוצאה מעלייה חדה בביקושים, סביב ההכרזה על הסגר, המחלבות, אנחנו זיהינו את המגמה, והמחלבות באמת נרתמו ועברו לייצר את המוצר הזה משמרות של 24 שעות, תגברו את הקווים ותגברו את ההספקות. לדוגמה, במקום הספקה של פעם ביום או פעם במספר ימים, עברו להספקות של פעמיים ביום, וניסינו באמת להדביק את הביקוש שנבע כתוצאה, נקרא לזה, מעבירה צרכנית סביב איזשהו חשש למחסור שלא באמת היה. בהקשר הזה, אני חייב לציין שמבחינתנו, מבחינת מועצת החלב, מבחינת כמויות החלב שאנחנו מקבלים בכלל מהרפתות, חלב גולמי נקרא לזה, אז לא היה בכלל חסר, להפך, היו לנו גם עודפים מפעם לפעם, ובאמת עקבנו אחרי הנושא הזה וניהלנו אותו. צריך לזכור בהקשר הזה שנכון, בחלק מנקודות המחירה היה לעתים מחסור בחלב בקרטון, אבל תמיד היה את החלב בסקית, שזה יותר מקביל, אפילו יותר זול, אבל
נכון. זאת אומרת, מה שאתה אומר בעצם, אין מחסור אמיתי, זאת פאניקה שיוצרת כאילו איזשהו מחסור.
אז קודם כל, כן. אני רוצה להגיד שבנושא הזה של המוצר הזה, שנקרא חלב שתייה בקרטון, זה מוצר שהביקוש שלו הוא קשיח, אנחנו יודעים כמעט בדיוק של אחוז או חצי אחוז לנבט את הצריכה ואת הביקוש שלו, ואף פעם אין שם איזה דרמות של גידולים. פה סביב הנושא הזה של הסגר, אז נוצר איזשהו חשש למחסור שליבה את הביקוש הגובר, אנחנו, כמו שאמרתי,
בוא נשאל כך, האם בגדול אפשר לומר שמדינות יוכלו להמשיך להבטיח לאזרחים שלהם תזונה ראויה ומספקת? וכשאני אומרת מדינות, אני מתכוונת בארץ ובעולם.
אז אני אגיד לך ככה, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעולם בהקשר הזה של ביטחון המזון לטווח ארוך, שצופים את גידול האוכלוסייה ומסתכלים קדימה מה תהיה אוכלוסיית העולם נניח בעוד 20 שנה, אני אוהב לקחת דוגמה מסין. סין מעצמה, מדינה גדולה, אבל יש לה תכונה מאוד טובה שהיא יודעת לתכנן לטווח ארוך. שם יושבים, מקיימים דיונים, מקבלים החלטות אסטרטגיות לחמש שנים, לעשר שנים, ל-15 שנה וגם ל-20 שנה. והמדינה הענקית הזאת, האימפריה הזאת, סין, הגיעה למסקנה שהיא בעוד 20 שנה לא תוכל להכיל את האזרחים שלה. ולכן מהמקום הזה הם גיבשו תוכנית אסטרטגית, וכתוצאה מהתוכנית הזאת הם התחילו לרכוש אדמות בכל העולם, בדרום אמריקה, בברזיל, מאות אלפי דונמים, באתיופיה, באפריקה בכלל, הרבה מאוד אדמות שהמטרה שלהם היא שיהיה להם מקום לגדל את הגידולים שיבטיחו מזון לאוכלוסייה של סין בעוד 20 שנה. גם בהקשר שלנו, של ענף החלב, התקבלו החלטות שמטרתם להבטיח את ביטחון המזון, את הספקת החלב לאזרחי סין, והם החליטו שבטווח של 10 שנים הם השתלטו על סדר גודל של 10% מייצור החלב העולמי. וואו. בהקשר הזה הם קנו מחלבות בניו זילנד, הם קנו פה בישראל את נובה, לא סתם הם באו וקנו את נובה, זה חלק מהאסטרטגיה של מדינה, שאומרת איך אני מתכננת את הדברים כך שבעוד 10, 15 ו-20 שנה אני אוכל להבטיח את הספקת המזון לאזרחי המדינה. ואני בעצם מנסל את הבמה שנתתם לי וקורא לממשלת ישראל, למשרד החקלאות, לעשות בדיוק אותו דבר, לעשות את אותה חשיבה ואת אותו תכנון, כי האחריות של מדינה זה לא רק לתכנן לטווח הקצר, זה בעיקר לתכנן, להפעיל את הכלים ולתכנן לטווח הארוך.
מדהים. מה באמת המסקנות, מה היית ממליץ, אתה אומר לקנות אדמות, זה משהו שהוא ישים מחר בבוקר, היית ממליץ למדינה להתחיל מחר בבוקר לרכוש אדמות?
לא,
מה היית ממליץ למדינה לעשות מחר בבוקר?
בהקשר של מדינת ישראל, מדינת ישראל צריכה להבין לאן אנחנו הולכים, לנתח את מגמות הגידול באוכלוסייה, ובהתאם לכך, לתמוך בחקלאות, ולהבטיח שחקלאים במדינת ישראל שיודעים לייצר אולי הכי טוב בעולם, גם בטח שחלב, גם פירות וירקות, בכל תחום שאנחנו מסתכלים עליו, אנחנו מובילים בחקלאות בעולם. אבל משום מה, בהחלטות ובתקציבים ובתמיכה של מדינת ישראל, אנחנו, החקלאות הישראלית, איפשהו נזרקת לפינה, כי אומרים, החקלאים הם כבר מספיק טובים והם יודעים להתמודד. לא, זה לא ככה. צריך בכוחות שלנו, עם החקלאים המצוינים שלנו, עם הרפתנים המעולים שלנו, לנצל את הכוחות האלה ולהתכונן למה שיהיה בעתיד.
אז איך באמת, אם אתה מדבר על המשקים, על הרפתנים, איך הם נרתמו לטובת המשק הישראלי בתקופה האחרונה?
אז קודם כל צריך לציין שלמרות הקורונה וקשיים עצומים במשקים, עם המון רפתנים לצערנו שחלו, וגם עוד יותר לצערנו רפתנים שנפטרו כתוצאה מהמחלה, אנחנו נערכנו, ייצור החלב לא נפגע ולא עצר אפילו לא ליום ולא לשעה אחת. אנחנו ענף שיודע להתארגן ויש הרבה סולידריות ועזרה הדדית, ואיפה שהיה צריך השלמנו רפתנים שחלו ובודדו ותגברנו צוותים, כך ברפתות וכך גם במחלבות. במחלבות אני רוצה לספר לכם שמאות חולים מבודדים בקווי הייצור יקשו מאוד על המערכת, אבל כמו שאמרתי בתחילת הרעיון, המחלבות תגברו צוותים ועבדו במשמרות כפולות, הכל על מנת שהאזרח לא ייפגע, ובאמת להוציא בשוליים את האירוע של החלב בקרטון שגם כמו שאמרת נבע כתוצאה משינוי לא מוסבר בהתנהגות הצרכנית, אז באמת הצלחנו לספק גם בגל הראשון וגם עכשיו בסגר השני, ואני בטוח שבכל מבחן שיהיה לנו בעתיד.
כן, בעזרת השם. איציק שניידר, בוא תישאר איתנו על הקו, אנחנו פשוט חייבים לצאת להפסקת פרסומות, יש לי עוד כמה שאלות ככה לשאול אותך, השיחה באמת מרתקת איתך, אז בוא תישאר איתנו על הקו, פרסומות מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
קורונה
יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסכה בחברת אדם אחר, זה לא מספק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד עוטה מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים עוטים מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. מגיש משרד הבריאות.
עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
מתמי גרשי, עד פתח הבית, בורגר ענקי, טוס נקניק, אנטריקוט, שניצל ועוד. 03-738-2443, אברבנל 72 בני ברק, בהכשר הרב רובין שליטה.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
מי בר נועם אחד? תשכחו מכל מה שידעתם על מיני בר. מים חמים לשבת, זה מיני בר נועם אחד, כוכבי 85-10.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל,
פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית
וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי, עם רחל פסטאג.
כל חי תמיד איתי, וגם איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב, איתנו, שוב שלום לך.
אהלן, שלום שוב.
אז אנחנו ככה משוחחים על משבר הקורונה, על ביטחון תזונתי, ומעניין אותי לשאול אותך, כמי שגדל בבית של רפתנים, אני מבינה שזה כבר דור שלישי גאה, האם אתה תוכל לתאר לנו את השינוי שעבר המשק הישראלי עד למצב שבו אנחנו נמצאים היום?
כן, אז בעצם אם קום המדינה נתחיל משם, אפשר להתחיל גם קודם, אבל בואו נתחיל מקום המדינה. אנחנו התחלנו מרפתות מאוד קטנות של שש פרות ברפת משפחתית שחולבים את החלב ומביאים אותו בקדים למחלבה, ממש כמו בעיירה באירופה לצורך הדוגמה. וכן, ממש ככה. אני עוד זוכר שהייתי קטן והייתי מתלווה לסבא שלי אחרי החליבה, אוספים את הקדים, שמים אותם על הגלה והסוס, ועם הסוס מגיעים למחלבה, שם מרכזים את החלב שהולך למחלבה. וכן, ולאט לאט זה הולך ומתפתח, והמשק גדל, ועוברים 12 פרות, ואחרי זה ל-30 פרות, והיום אנחנו בעצם במוצא במשק המשפחתי של 100 פרות למשק. והמשקים הם כבר מאוד מאוד גדולים ומאוד משוכללים, ועם המון טכנולוגיה, ובעצם משק החלב במדינת ישראל הפך להיות הראשון בעולם בידע ובטכנולוגיה, ודוגמה להתפתחות מדהימה. בעצם אני לא יודע אם כל המאזינים יודעים, אז משק החלב הישראלי מוביל את העולם, גם מבחינת תנובת החלב, גם מבחינת הטכנולוגיה, וגם מבחינת הידע.
איכות החלב?
איכות החלב במדינת ישראל היא מהטובות בעולם. אנחנו בעצם עומדים, הכנו על עצמנו את התקנים האירופאים שהם המחמירים ביותר מבחינת איכות ובטיחות החלב, ואנחנו עומדים בכל התקנים, לצערי אני לא יכול להגיד את זה על, על מוצרי החלב שמיובים למדינת ישראל, כי יש פה איזשהו, נקרא לזה מוסר כפול. מצד אחד, כן. אנחנו מכילים על עצמנו את כל הכלים הכי, הכי מחמירים על מנת לספק לאזרחים במדינת ישראל את החלב הכי טוב והכי איכותי. מצד שני, כשבאים לייבא, אז לא מכילים על היבואנים את הכללים שמכילים על המחלבות בישראל, ופה מביאים את כל ה... את כל ה... איך נקרא לזה, בלי להיכנס ל... לזה, אבל החלב באיכות הרבה יותר נמוכה, עם דרישות הרבה יותר נמוכות ממה שדורשים מאיתנו פה.
טוב, אנחנו תמיד בעד תוצרת ישראלית, כן? משהו נוסף, למה באמת כל כך חשוב למדינת ישראל לנהל את משק החלב? למה לא לתת לכל אחד לחלוב כרצונו?
אז אני אגיד לך, ענף החלב בכל העולם הוא ענף מתוכנן, מכיוון שמדובר בעצם במוצר ביולוגי שצריך לעקוב אחריו לאורך שרשרת הקירור, אי אפשר לייצר עודפים ולשמור אותם, את החלב הזה צריך להעביר מיד לאיבוד במחלבה, ובמדינת ישראל במיוחד עם כל הדרישות של הכשרות שגוזרות עלינו עבודה של 5.5 ימים בשבוע ובחגים הזה פחות, וצריך לייצר חלב בקשרויות מסוימות לפי הדרישה של הציבור במדינת ישראל, שזה אתגר לא פשוט, אבל אנחנו שמחים לעמוד בו, וחושבים שזה תפקידנו, באמת לספק את החלב, גם את הכמות, אבל גם את הכמות לפי דרישות הקשרות, ולכן צריך שיהיה פה תכנון.
כן.
ובמקום הזה נכנסת המדינה בעצם דרך מועצת החלב, אנחנו מתכננים את הענף, רוצים לוודא שבכל לאורך כל עונות השנה יהיה מספיק חלב על מנת לספק לציבור, ושתוכלות שמזג אוויר לא ישפיעו וכו'.
כן, אז באמת דיברת על זה שמדינת ישראל ממוקמת במקום מוביל ממש ככה בעולם, מבחינת איכות, ייצור החלב. יש לך קצת נתונים לחלוק איתנו?
אז אני אתן לך את הנתונים הבולטים. אנחנו מייצרים בשנה בממוצע כ-12,600 ליטר לנחלבת, שזה, אנחנו נמצאים במקום הראשון בעולם מהבחינה הזאת, אין אף מדינה שצריכה להגיע לרמות כאלה של ייצור. אנחנו מבחינת גודל רפת, למרות שאנחנו מדינה קטנה, והרבה פעמים אנחנו חושבים כל מיני אמירות של התייעלות וכולי, אז אנחנו נמצאים במקום השלישי בעולם מבחינת גודל ממוצע לרפת. אנחנו מובילים בטכנולוגיה, שתי חברות הטכנולוגיה המובילות בעולם בידע נולדו וצמחו במדינת ישראל, שזה חברות שמייצרות את ציוד החליבה וסנסורים, לא יודע מה הציבור יודע, אבל הפרות במדינת ישראל מנותרות 24/7, אנחנו מקבלים נתונים מכל חליבה, יש לנו היום מד העלאת גירה שבודק את הבריאות של הפרה ועוקב אחריה ממש 24 שעות ביממה, זה הייטק במיטבו.
מדהים, מדהים, מרתק. השלב הבא זה נראה לי רק לבוא לבקר ולראות את זה מקרוב. כן, עשית לנו חשק.
כמובן שאתם מוזמנים.
כן, היה מרתק ממש, אתה יודע, מה זה גם, מה עוברת אותה כוס חלב מהרגע שחולבים את הפרה ועד שזה מגיע אלינו למקרר, קרטון או שקית. תודה רבה, איציק שניידר, מנכ"ל מועצת החלב.
לגמרי, תודה לכם, ואני מזכיר לציבור רק חלב ישראלי.
כן, תודה רבה על הדברים האלה. חורף בריא. תודה, תודה.
כל גלגל חמה מנסר ברקיעה, ממלא את חלל העולם בקולו, אבל קולו לא נשמע לאוזננו, המולת העולם משתיקה אותו. כל פעימות הלב ממלא את גופנו, מרעיד ומהדהד בפעימותיו, אבל קולו לא נשמע לאוזננו, בגלל רעש הגוף שמעליו. אבל עכשיו אני אב
ואין שום רעש שיעצור הגביל אותי אבל עכשיו אני אף ואין שום רעש שיעצור יגביל אותי יגביל אותי נשמת האדם ממלא את חיינו מציף את חדוות החיים באור לעד קולו ישמע בתוכנו אין שום רעש שיכול לעצור אותו אבל עכשיו אני אף ואין שום רעש שיעצור אבל עכשיו אני אף ואין שום רעש שיעצור יגביל אותי יגביל אותי
עכשיו אני אב, זה יונתן רזאל, ועם הניגון הכל כך יפה הזה, עם השיר המקסים הזה, אנחנו נפרדים היום משעתיים נוספות של התוכנית עניין משפחתי. תודה רבה ליעל צייטלין, המפיקה והעורכת שלנו, מוטי קופפר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. מה אחרינו מיד? אנחנו חוזרים עם אשר גרייבר, כן? עם מוזיקה, איזה כיף. ואנחנו נשוב ונשמע ביום רביעי, קצת אחרי 10, ועד אז באמת השתדלו מאוד מאוד להיות בשמחה, חשוב כל כך, תמיד.
מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוכותשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת עירובין, דף סמכת עמוד א', מבואה דעית בי, תרי גברי רב רבי כרבונון לא לאווה בי לא עירוב. ובכן, תקנת עירוב חצרות בה עוסקים אנו זה עשרות הדפים מקורה בתקנת שלמה המלך עליו השלום ובדינו כי אין לטלטל מבית לחצר ומבית לבית מחשש שבסופו של דבר יגרר לטלטל ברשות הרבים ואליה. רוצה לטלטל, עורך עירוב חצרות בין בני החצר אשר בפרטיו הרבים עוסקים לומדי הדף היומי. במהלך הדורות היו אי אלו שאלו סברה כי יש חשש עבירה בדבר מפני שעירוב חצרות הוא בדיעבד. כלומר, התקנה המקורית קבע כי אין לטלטל בינות החצרות ובינות הבתים, ופתרון עירוב חצרות ניתן כאמצעי עבור אלו שאינם מסוגלים לעמוד בכך. ברמת השבץ אשר נשאל על כך דחר רעיון זה מכל וכל ואף התבטא שחס וחלילה לומר כך. התקנה המקורית איפה כללה את עירוב חצרות עמה יחד כך צורתה וצביונה עשו עירוב חצרות. התשבצב מביא ראיה מעניינת מהסוגיה. הגמרא מספרת כי רב חנן שאל את אביי כיצד ייתכן שבמבוי אשר בו מתגוררים שני גדולי הדורות, אביי ורבא, לא נעשה עירוב חצרות. אביי הצדק והסביר כי אין זה מכבודו של רבא לקבץ פת מכלל השכנים, ואילו הוא, אביי, טרוד בגרסת לימודו. יתר בני המבוי אינם משגיחים בדבר, ומשכך נותר המבוי ללא עירוב חצרות. מן הדברים עולה באופן שאינו משתמע לשתי פנים, כי עשיית עירוב חצרות היא האפשרות המועדפת. כדברים הללו כתבו הגאונים בתשובות לבני העיר אוליסאנו, אשר לא נהגו לעשות עירוב חצרות. הגאונים תמאים, תאים הגדולה, תמנו בדבר זה, חכמים גדולים שכמותכם בעלי תורה, מדקדקים בדברי הלכה, אי אתם מערבים עירובי חצרות? הרי בזכות שמיים, אולציאנו, אין בה גוי שאוסר עליכם. מפני מה? אין אתם מערבים עירובי חצרות, כדאמר לרבה ברב חנן, לאביי. גם ראשונים נוספים סוברים כן וכתבו כי ודאי עדיף לעשות עירובי חצרות כדי שלא יבואו לידי מכשול ויעברו על איסור חכמים שאין לטלטל בין החצרות ובין הבתים. אכן כתב הטור וכן פסק השולחן ערוך מצווה לחזור אחר עירובי חצרות. הלבוש אף מגדיר את עשיית עירובי חצרות כמצווה מדרבנן, אם כי בתוספת שבת מסייג את הדברים ומגדיר זאת כזהירות באלמה ולא כמצווה מדרבנן, תוך שהוא מוכיח זאת מהגמרה, שראילו מצווה הייתה בדבר, כלום היה רב הנמנע ממנה משום כבודו, היה אביי פותר את הדברים בתרדתו. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה שם נדון בדעת החתם סופר בעירובי חצרות, האם היא מצווה? שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי, היוצא לאור על ידי בית המדרש למגידי שיעורים סוכותשוב. מגיש חנוך וינדרבוים.
משקיעים, על מחיה, הכלכלה, עסקים והשקעות, על מה שחדש ומעניין בתוכנית המשקיעים עם אשר גרייבר ובהשתתפות אליעזר גרוס, יושב ראש בסדנו. פינות מיוחדות, סיפורים מהחיים, שאלות מאזינים ועוד. שאלות ניתן להשאיר ב-03-93-93-939 בתיבה מספר 6. המשקיעים, ימי ראשון ב-9, כאן בכל חי.
הרגע הזה שאת יודעת שקנית חיתולים במחיר ממש חסכוני. עכשיו בסניפי בר קול, נתיב החסד ושפע ברכת השם. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. 4 אריזות ב-100 שקלים בלבד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
מטעמי גרשי, עד פתח הבית, בורגר ענקי, טוס נקניק, אנטריקוט, שניצל ועוד, 03-738-2443, אברבנל 72 בני ברק, בהכשר הרב רובין שליטה.
מים חמים לשבת, למיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
הקורונה מרחפת בעולם, ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
אני צריך וילון שיתאים בדיוק לצבעים של הסלון.
ומה עם וילון שיתאים גם לארנק? עם מרקנטיל סמייל אתה משלם פחות. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה מאחד מסניפי רשת הום סטייל. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
קורונה יכולה להתפתח למחלה קשה עם סיבוכים שעלולים לגרום למוות. מסיכה אחת לא מספיקה. זכרו, אם רק אתם עוטים מסיכה בחברת אדם אחר, זה לא מספיק לכם את ההגנה הנדרשת. כאשר מתקיים מפגש בין שניים, אם אחד אותם מסכה על הפה ועל האף, יש לו הגנה של 85%. אבל אם שני האנשים אותם מסכה, ההגנה מפני הנגיף עולה ל-95%. קורונה יכולה לגרום למוות. מסכה יכולה להציל חיים. מגיש משרד הבריאות.
טוב, משתלם. טוב, משתלם. תמיד ידענו שיש טוב ויש משתלם. הפעם לא גם וגם. פנדור שוברת את החוקים. על פי סקר דעת קהל, פנדור היא דלת הפנים הטובה, העמידה, המעוצבת, האקוסטית וגם המשתלמת ביותר.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
הקולקציה החדשה עכשיו באולמות התצוגה.
חדשות כל חי, השעה 12.
צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו